ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories. אני אל גולדמן ואתם מאזינים לפודקאסט של גנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה שישתפו בסיפור הגשמת החלום שלהם וימלאו אתכם בהשראה. החזון שלנו הוא לא להפסיק ללמוד לעולם, כדרך חיים המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית. ברוך הבא אורי ססון.
שלום יעל.
איזה כיף לי, תביא כיף.
מה זה הגודל של היד הזו? לא הבנתי.
שאלית אמא שלי, היא בטוח, תדע לענות לך על זה.
אבל זה רק כי אתה ספורטאי או כולכם כאלה ענקים?
שילוב, שילוב.
כן?
כן. אני חושב שקודם כל ענף הג'ודו זה ענף שמצריך אחיזה חזקה, אז מן הסתם יד מתחזקת, אבל גם יש קטגוריות משקל. אני במשקל הפתוח.
שמה זה אומר?
שזה אומר שאני מתחרה בקטגוריה הכי כבדה. מעל 100 קילו.
ואז בא מישהו שהוא ענק, ומה אתה עושה?
אני מנסה להטיל אותו על הגב. הרעיון של ג'ודו הוא דווקא הפילוסופיה שעומדת מאחורי זה, זה שצריך לדעת להשתמש בכוח של היריב, ודווקא לא ללכת כוח נגד כוח. אז בוא נגיד שמישהו שהוא שוקל, וקרו מקרים כאלה, 30-40 קילו מעליי, יש טכניקות ספציפיות לנצח אותו, וזה מה שיפה בג'ודו. אתה לא צריך להיות הכי גדול כדי לנצח.
זה נראה לי בכלל באומנויות לחימה.
נכון.
תקשיב רגע, אנחנו נתחיל מההתחלה. בן כמה אתה? מאיפה אתה? תספר לי קצת.
31. יליד ירושלים. בגיל 18 עברתי לגור בווינגייט. גרתי שם עם אח שלי, שבגללו גם התחלתי להתאמן בג'ודו. הוא משך אותי לענף, לעולם הזה. וחלום ככה היה חלום משותף. טסנו להמון תחרויות בדרך. ואני המשכתי את המסלול עם השחייה במדליה אולימפית. היום אני כבר גר בתל אביב, בצפון הישן.
תגיד רגע, מאיזה גיל אתה בג'ודו?
מגיל 9.
מגיל 9?
מגיל 9 התחלתי להתאמן בירושלים. זה התחיל בתור חוג, אבל אני זוכר שמהרגע הראשון שקדתי קידה ועליתי על המזרן, זה היה פשוט התאהבות מהרגע הראשון. קודם כל, הרעיון הזה שאתה חותר כל הזמן לניצחון. ושאתה מכבד גם את המאמן שלך, גם את המתחרים שאיתך ביחד על המזרן, זה הרגשתי שזה השילוב הזה, הוא שילוב מאוד מיוחד, מאוד יפה, ובתור ילד זה נתן לי המון ביטחון.
אתה מרגיש ש... זאת אומרת, אני מרגישה שנהיינו מעצמת ג'ודו. איך כן. זה קרה?
זה שילוב של כמה דברים, גם פורצי הדרך הראשונים, יעל ארד, כן. המדליסטית האולימפית הראשונה מברצלונה 92, ואורן סמאג'ה שעשה את זה יום אחריה, אריק זאבי המשיך את זה, אחרי זה אני ראיתי את אריק עושה את זה באולימפיאדת אתונה, אמרתי כמו, אני רוצה להיות.
די, יואו, כן. זה נורא מרגש.
בדיוק, כי ברגע שאתה רואה שאפשר לעשות את זה, זה משנה את כל התודעה של כל ילד וילד שרואה את זה. ובנוסף לעניין ההיסטורי, זה גם השיטה. באמת יש שיטה ממש טובה. השאיפה היא לא פחות ממדליה אולימפית, ואפילו מדליית זהב אולימפית, זה לא רק להגיע לאולימפיאדה. אז ברגע שמכניסים לך את זה לראש כל הזמן, זה מוכיח את זה.
תשמע, אנחנו תכף נגיע למדליות ולהישגים, אבל אני רגע רוצה הפוך. להיות ספורטאי, ואני יודעת כי אחותי הייתה ספורטאית, זה נורא קשה, אז בסוף כל היום אתה מתאמן, כל הזמן אתה עובד בזה, אתה חי מסלול חיים שהוא סזיפי מאוד, נכון. אתה לא תמיד עם חברים, ואתה אוכל אוכל מסוים, ואתה צריך ללכת לישון, ואתה בוון, ואתה באוטו, ואתה בטיסות. מתכנס לרגע, אחד, שאולי קמת הפוך, אולי לא יודעת מה קרה, זאת אומרת, זה הכל מתכנס לאותה שנייה שכל המדינה יושבת וצופה בך, וזה עשית או נכשלת. וואו, כמה לחץ.
לא מעט לחץ, ופה באמת בא העניין של חוסן מנטלי והפרופורציות, וכמה אתה מרגיש שאתה מסוגל להשיג את הדבר הזה. אני יכול להגיד לך שיש מקרים שהלחץ מנצח אותך, וגם הציפייה של הקהל שכל כך אוהב אותך ורוצה לראות הצלחות ישראליות, מה לעשות, אנחנו מדינה כזאת, שברגע שמישהו מצליח, אז אנחנו כולנו מתאחדים ושמחים, וכשמישהו מפסיד, אז גם יודעים מה לעשות איתו. העניין הוא באמת לקחת את כל הרעיון הזה ולהתייחס לדרך, ולא רק לחשוב על התוצאה. כי אם אני היום אחשוב על האולימפיאדה בעוד שנתיים וחצי לצורך העניין, אני גמור.
למה?
כי המטרות הרחוקות הן צריכות להיות בדמיון, אבל הן לא צריכות להיות כל יום בראש. אנחנו צריכים לחשוב איך להיות טובים יותר, היום באימון בערב ולמחרת האימון בבוקר. זה מה שספורטאים ברמות הגבוהות עושים, הם לא חושבים יותר מדי רחוק. זה עוזר, זה לא מבטיח ניצחון, כן? אבל זה מצמצם סיבות לאי הצלחה ברגע האמת.
בוא נדבר קצת על המחירים של להיות ספורטאי. ספורטאי אולימפי, לא סתם.
יש מחיר חברתי שאתה משלם. בתור ילד, אני, היו הרבה טיולים שנתיים שלא הייתי חלק מהם, הייתי מאוד אאוטסיידר, כי הייתי נוסע לאימונים, והרבה פעמים דברים שעניינו ילדים אותי פחות עניינו, ובאופן טבעי הרגשתי קצת שונה. מחירים נוספים זה הפציעות מאוד קשות שעברתי בדרך, אם זה שורש כף יד וניתוחים ב-ACL בברך.
מה עם זוגיות?
וגם זוגיות זה הנושא בבדיקה.
אבל איך מסתדרים? זאת אומרת, צריך בת זוג שמאוד מאוד מאוד תהיה, תדע לתמוך, זאת אומרת, זה אירוע.
כן, היא צריכה לתמוך, אבל קודם כל אתה צריך לתמוך בעצמך, אני חושב, ואז זוגיות יכולה להתאים. יש לא מעט ספורטאים בכל העולם שמנהלים חיי זוגיות, חיי משפחה, ספורטאים הכי גדולים, מייקל פלפס, גם ג'ורדן בזמנו, ואני לא חושב שזה אמור להיות לעכב זוגיות, להפך, זה דווקא יכול להתחבר טוב. פשוט העניין החברתי הוא האתגר, כי לפעמים אתה לא מספיק נמצא באזורים חברתיים, או בכל מיני כאלה שאתה מוצא את עצמך רק בווינגט, ואולי זה האתגר הגדול.
תשמע, אני חייבת פה לפתוח סוגריים ולשאול אותך, כי זה באמת כל כך חם ובוער, וזה בדיוק קרה, על כל הסיפור הזה של ג'וקוביץ'.
כן.
כאילו, ספורטאי שמתנהג בצורה כזאת,
קשה לי לשפוט אותו, אני מישהו שמתנגד חיסונים, אז יש לזה שהוא ממש
אג'נדה
שלמה שעומד מאחורי זה, ואני לא יודע, לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אני רק יכול להגיד שאני חושב שפעלו נכון, שלא הכניסו אותו. כן. אני חושב שזה הדבר הנכון גם למען אנשים שיראו את זה, ולא כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה.
כן. אני מסכימה איתך, אני פשוט, אתה יודע, זה נורא נורא משקשק, ויש לו 3 שנים שהוא לא יוכל להיכנס, זאת אומרת,
זה מחיר כבד הוא שילם.
מחיר מאוד כבד.
ואני שואל את עצמי, האם הוא חושב שזה היה שווה את זה? מעניין אותי.
ברור שלא.
נכון.
כאילו, אין סיכוי שהוא חושב, הוא היה יכול להיות האלוף הבלתי מעורער, והוא לקח לעצמו את זה.
אי אפשר לקחת ממנו את מה שהוא השיג, אבל לא יכול להשיג עוד כל כך הרבה דברים גדולים. מה את אומרת, זה ייפטר? יש סיכוי?
אני חושבת שספורטאי מעבר לספורט, יש לו המון אחריות על הכתפיים, וילדים שמסתכלים עליו, ואני חושבת נכון. שזה מעבר לסך הזכיות שלך. והוא בחר להתנהג בדרך מסוימת, ויש לזה מחיר.
אני מאוד הופתעתי.
גם אני.
בשבילי ג'וקוביץ' הוא אגדה.
הוא אגדה. אבל אני בצד של פדרר, כאילו, אני בטים פדרר, כן? עם כל, ברור, מה זאת אומרת? תגיד לי רגע, בוא נעשה סקירה קלה של כל ה... זאת אומרת, אי אפשר. אבל כאילו להיילייטס שלך בקריירה, בכל זאת.
היילייטס.
מדליה אולימפית.
כן, פעמיים סגן אלוף אירופה. מדליה אולימפית מאולימפיאדת ריו, בתחרות האישית, ומדליה קבוצתית באולימפיאדת טוקיו 2020, שזה האירוע מרגש ומיוחד מאוד.
אבל אני חושבת שהמדליה האולימפית שלך בריו, זה בטח אירוע שאי אפשר לתאר אותו, זה אירוע חוץ גופי?
לחלוטין. תחשבי שאת מדמיינת איזה משהו מגיל 9, מהרגע שאת הולכת לישון, אחרי החוג, אותו יום שהלכתי לחוג במתנס הקהילתי בארמון הנציב, אתה ישן עם זה, אתה קם עם זה, אתה הולך לבית ספר עם זה, אתה חוזר לבית ספר עם זה, ויום אחד זה פשוט מתגשם, אחרי כל כך הרבה קשיים.
מה אתה חושב שאתה שם על הפודיום?
אתה לא, אתה כאילו באמת חוויה שהיא לא, היא קשה לתאר אותה במילים, כי אתה כל כך מאושר, אני זוכר שהייתי, לא הייתי צריך כלום. לא הייתי צריך כלום, קמתי בבוקר פה בבית, ואמרתי עצמי, אני מאושר, אני פשוט מאושר. וגם להרוויח משהו כל כך גדול, אחרי שעבדת כל כך קשה בשבילו, אולי שם הבנתי את אחד הדברים הכי חשובים והמשמעותיים, ששווה בחיים האלה, לעבוד קשה בשביל להשיג דברים עם משמעות. זה פשוט שווה את זה.
אין כמו התמדה.
אין. זה, אגב, באותו יום שזכיתי במדליה, אני זוכר שחזרתי לכפר האולימפי ולא הסכמתי להוריד את המדליה. ישנתי איתה, חיבקתי.
די, נו?
כן, זה היה פשוט כאילו, כל כך התחברתי אליה ו...
איפה היא היום?
אמא שלי שומרת עליה, גם על המדליה של טוקיו וגם על המדליה של ריו. שומרת עליה שם טוב טוב בירושלים.
למה אתה מפחד שזה יישאר אצלך בדירה תל אביבית?
לא, אבל מרגיש לי שהרבה בזכותם, אז זה טוב שזה שם. זה נכון שזה יהיה שם.
כמה ספורטאי זה ההורים שלו?
זה המון. זה המון, אני חושב שבלי ההורים שלי, בלי התמיכה שלהם, אין סיכוי שהייתי מגיע לאן שהגעתי. מצד שני, זה גם היכולת להיות, איך אני אומר, להיות מעורב, אבל לא להתערב. לדעת מה קורה.
אבל תראה, יש המון הורים שזה החלום שלהם, והם חיים את זה, והם נהיים הסוכנים של הילדים, והם, זאת אומרת, לפעמים שאתה, עד רמה שאתה שואל, האם זה החלום של הילד או החלום של ההורה?
כן, בלי ההורים שלי, אני לא חושב שהייתי מגיע לאן שהגעתי. הם תמיד ידעו לתמוך ולהיות מעורבים, אבל אף פעם לא להתערב ולקחת את הצד המקצועי. הם תמכו בי גם בלהסיע אותי לאימונים, וגם בלעזור לי בתחילת הדרך לטוס לתחרויות, כי מה לעשות? בהתחלה אתה זה שמשלם, עד שאתה מוכיח שאתה ראוי, ככה זה עובד בארץ.
אבל תגיד לי, בחול זה לא עובד אחרת? לא נורא משקיעים, ויש תמיכה כזה, יש עטיפה. בארץ אני מרגישה שספורטאי הוא קצת בזכות עצמו. זה נורא.
בענף אולימפי זה... בענפים האולימפיים, אם אתה לא בא מבית תומך, אתה בבעיה. אתה ממש בבעיה. אבל האמת שהופתעתי לגלות שגם במדינות אירופאיות זה ככה, בג'ודו. אז יחסית אנחנו איפשהו נמצאים שם באמצע, מבחינת התמיכה.
אבל מה עם המתקנים האולימפיים?
על זה אני חושב שאני עדיין מופתע שאחרי כל כך הרבה הישגים שיש לי ענף הג'ודו בארץ, אין עדיין בית
לא רק לאומי. ג'ודו, אתה יודע, ראיתי כתבה על אטריום שזכה. לוקחים אותו לאיפה שהוא מתאמן, זה לא נורמלי שמשם יצא מדליה.
זה הזוי.
סליחה על הביקורת שנשמע.
לא רק מדליה, מדליית זהב, זה כאילו הטופ של הטופ. יש עוד מה לשפר, אבל אני חושב שהעניין מתחיל בתרבות הספורטיבית, שהיא לא מספיק קיימת פה לצערי.
תסביר.
זה מתחיל ברמה התקשורתית, אני חושב שהם לא מספיק מסקרים את הספורטאים האולימפיים שעובדים יום ולילה,
והספורטאים הפאראולימפיים שצריכים לככב בשערים של מגזינים.
שהם האלופים הכי גדולים שיש, אם זה נועם גרשוני.
ברור.
יש מה לשפר ברמה הזאת, ואני חושב שזה צריך להגיע מלמעלה.
כן.
זה חייב להגיע משם כדי שדברים יתחילו להשתנות. וחבל, כי ספורט הוא באמת, הוא פלטפורמה מדהימה, גם לאחד בין כולם וגם לאחד בין עמים. זה כל הרעיון. והכבוד שרוכשים בספורט אחד לשני, ואני מאוד מאמין בדרך הזאת.
פשוט. תגיד לי, ואתה נתקל בפעמים שאנשים מתנהגים אליך בצורה אנטישמית, שלא הסכימו ללחוץ את היד או לא התחרו מולך?
חוויתי כמה מקרים לאורך הקריירה, שהמפורסם מביניהם היה באולימפיאדת ריו 2016, בקרב הראשון נגד יריב מצרי, שאחרי, אגב, היה גם לחץ תקשורתי אדיר לפני הקרב הזה, באיזשהו שלב פשוט מחקתי את הפייסבוק, מחקתי את האינסטגרם, לא רציתי לקבל הודעות, לא רציתי לפתוח וויינט, רק להיות מרוכז במה שצריך לעשות, כי מבחינתי הוא כל ספורטאי.
ברור.
זה שהוא ממדינה מוסלמית, אוקיי, אבל אני לא... אבל הרגשתי שהיה המון לחץ סביב הקרב הזה, וכשהוא נגמר בניצחון לטובתי, נגשתי ללחוץ לו את היד, כי באמת הייתה בי תקווה שדווקא באירוע כזה, כמו אולימפיאדה, שכל כך מתוקשר, אז לא היה מקום לפוליטיקה, אבל הוא סירב ללחוץ את היד, וזה עשה המון רעש, ו... אנחנו רואים עוד מקרים של ספורטאים שסובלים מהפוליטיקה, גם היריב האיראני ב-81 קילו, סעיד מולאי, שאימו על חייו, באחד מהתחרויות שאימו יעלה נגד ג'ודאי ישראלי, ואז עוד הוא הגיע לארץ להתחרות, אבל יש כבר, גם באבו דאבי שהתחרתי, והורידו לנו את הדגלים.
שזה מטורף להיות בסיטואציה הזו.
הלב נקרע, כי אתה מצד אחד רוצה להתחרות, מצד שני... אתה לא יודע אם זה הדבר הנכון כשמורידים לך את הדגל. אבל אני חושב שהיום בדיעבד אני שמח שקיבלנו החלטה להתחרות, כי בגלל התחרות הזאת, בגלל שעשינו את מה שעשינו, ושרנו את התקווה, מבלי שישמעו אותה, יחד עם כל הנבחרת, שזה רגע מטורף ומרגש, אז היום זה כבר לא קורה. היום באבו דאבי שמים את דגל ישראל, ואם אנחנו זוכרים מדלת זהב, אז משמיעים את ההמנון.
וואו.
וזו פריצת דרך משמעותית מאוד.
לגמרי.
כן.
תגיד לי, כמה אתם מאוחדים, החבר'ה של הג'ודו, בכלל הספורטאים, כי אתם מתחרים אחד בשני, אבל אז אתם גם בנבחרת ביחד,
כן.
ואיפה הגבול נמתח בין חברות ליריבות?
אנחנו נבחרת מאוד מיוחדת. אם להיות אמיתי, נבחרת הנשים והגברים לא כל כך מחוברים, בגלל שאנחנו מתאמנים בשעות שונות ועם מאמנים שונים. נבחרת הנשים זה שני הרשקו, והגברים זה אורן סמג'ה. ודווקא בספורט הקבוצתי, שהיה עכשיו לראשונה באי פעם, התחרנו בתחרות הקבוצתית, אני באופן אישי, לראשונה, הרגשתי שאני לא שם את עצמי לפני כולם, לא שם את עצמי במרכז, ככה גם השאר הרגישו, וזה עשה תחושה מדהימה של הדדיות, של אחווה, שזה, על זה האולימפיאדה בנויה, בדיוק על הדברים האלה. וזה שזכינו במדל הקבוצתית יחד, זה היה משהו באמת מיוחד. אני בחיים לא צעקתי את השם של גילי כל כך חזק, או של טימנה, באמת עם כל הערכה שלי אליהם, אנחנו נבחרות שונות, ושם היה איזה רגע שנראה לי שהרבה אנשים בארץ התרגשו ממנו.
תקשיב, אתה לא יודע מה זה היה בשבילנו, אנשים שישבו בבתים, בין הקורונות, וכאילו זה פשוט הביא כל כך הרבה, ידעתי מתי אנשים זכו, אתה שומע מהבתים צעקות. זה היה מדהים, הקיץ הזה היה מדהים, באמת, כאילו.
צריך להגיד שזה האולימפיאדה הכי מוצלחת שהייתה ever. גם לינוי אשרה מלופה אולימפית, גם ארטיום מלופה אולימפי, גם הנבחרת הקבוצתית, מדליית ארד, ואבישג סמברג מדליית ארד, זה מדהים.
מדהים, מדהים, פשוט מדהים.
וזה היה מרגש מאוד.
בוא נדבר קצת על משקל. כמה עובדים להיות במשקל, כמה עובדים בלא לעלות, בלשמור על... זאת אומרת, זה המון מהתחרות שלכם, וגם יש המון ביקורת על הסיפור של המשקל.
נכון. בג'ודו יש קטגוריות משקל, כל אחד מתחרה בקטגוריה שנה. אני לצורך העניין לא יכול להתחרות נגד טל פליקר, שהוא עד 66 קילו. ולאורך השנים אני הייתי עושה דיאטות חריפות מאוד. הייתי מוריד מ-108 קילוגרם, 8 קילו, כדי להתחרות עד 100 קילו.
וואו.
וזה היה במשך שבועיים, שאני מוריד, מעלה אותם חזרה. מוריד, מעלה אותם חזרה. וזה תהליך קשוח מאוד, מהרגע של האחוזי שומן שאתה יורד, ועד הכמויות של האוכל, ואז אתה גם מתאמן כשאתה מיובש, ואתה מגיע ממש כולך באפיסת כוחות למשקל, רואה 100-0 ורץ לחדר אוכל. כי התחרות היא יום לאחר מכן.
וואו.
זה היה ממש קשה, וזה חלק...
זה נשמע לי הכי לא ספורטיבי שיש, סורי.
כולם עושים את זה, בכל העולם. יש כל מיני מניפולציות וטריקים לעשות את זה, אז מלווה אותנו תזונאי, מיקי באופן צמוד, והוא יודע בדיוק מה להגיד לנו, אבל אני עברתי תהפוכה מאוד רצינית במשקל, ב-2014, שיניתי את המשקל התחרותי שלי למשקל הפתוח, ככה שיותר לא הייתי צריך לעשות דיאטות, מה שגרם להמון קנאה לחבריי לנבחרת, שראו אותי אוכל מקדונלדס, מתי שהם היו מורידים משקל. וזה היה באמת בשבילי, וואו, לבוא ולהתחרות נגד החברה הענקיים האלה, ולהביא את היכולות של המהירות, מ-100 קילו, אל תוך המשקל הכבד. זה בעצם, זה הסטארט-אפ שלי באולימפיאדת טריו, זה מה שעשיתי.
כן, ברור.
לכן הצלחתי.
תגיד, הרגע הכי קשה בקריירה שלך.
הכי קשה. ללא ספק, אליפות אירופה פה בארץ, בישראל, כן. זה היה אחרי אולימפיאדת ריו. היה לי מאוד קשה למצוא את הרעב מחדש, למצוא מוטיבציה. זה מאוד קשה לקום בבוקר וליפול על הגב, לקום וליפול. תחשבי מה זה שצריך לעשות את זה כל הזמן, וכולם בונים עליך למדלת זהב, כי ישראל מארחת ואתה מדליסט האולימפי. ומה, לא תבואו לעודד? כרזות ענקיים שלי ביילון, שאני מזמין את כולם לבוא לראות, ואני קם בבוקר ואני מרגיש שאני לא מחובר, לא מחובר לדרך, לא מחובר לעצמי. תחושת מסוגלות שלי ממש לא גבוהה. אני לא בפרופורציות, ואני מפסיד כבר בקרב הראשון מול כל הספונסרים, מול כל המשפחה, מול כל החברים.
אבל זה ספורט, אי אפשר כל הזמן לנצח.
נכון, אבל היה משהו מאוד דרמטי בהפסד הזה, בגלל התפורה שהייתה מסביב, שהיה לי מאוד קשה להתנתק ממנה, גם המשפחה שהיו שם וגם הלחץ האדיר שהיה לי להוכיח.
אתה מעדיף שהמשפחה לא תהיה שם?
מתי שאני מחובר לעצמי, אין לי בעיה שהם יהיו שם. להפך, דווקא היו לי מקרים גם שהם היו, וזכיתי מקום ראשון, זה היה מדהים, וזה כל עניין של כמה אתה מחובר לדרך, ומספיק חזק.
עד איזה גיל ג'ודאקה יכול להחזיק את הקריירה?
זה מאוד אינדיבידואלי. בדרך כלל אומרים שהשיא הוא בגיל 27, אבל יש עוד דברים שהם משתנים, לא? גם הניסיון שלך, אם אתה אריק, לצורך העניין פרש בגיל 35, שזה הרבה מעבר לממוצע. אני כבר בן 31 ואני עדיין פעיל. אני חושב שזה מורכב, זה גם תלוי בתוצאות שאתה משיג, גם ברמת המוטיבציה שיש לך, הרבה פעמים אם מגיל מה לעשות, אנחנו פחות רעבים,
ברור.
חפשים כבר להתרגש מדברים אחרים, אבל אני מרגיש שאני עדיין בכושר טוב, דווקא
מה
אולי...
מה עם האולימפיאדה הבאה? היא עוד איזה שנתיים מעכשיו?
כן. It's a big question. אני ממש ממש בימים אלה חושב על זה. מה שכן, ההחלטה הזאת תתקבל בלב שלם, והרעיון של להשיג 3 מדליות אולימפיות הוא פנטזיה, את יודעת שהיא, מי לא רוצה.
ברור.
אבל צריך לראות שאני באמת שם ורוצה את זה, ואם אני עושה את זה, אז אני עד הסוף.
תגיד לי רגע, אני רואה שאתה עושה עוד כל מיני דברים, זאת אומרת, היית השנה בזמר במסכה, ואתה ככה רוקד על כל העולמות, איך עושים את זה?
תשמעי, אני לא רק ספורטאי, יש בי עוד כנראה מימדים שאולי עדיין אנשים לא גילו, אבל אני יודע על עצמי שאני מאוד אוהב מוזיקה, וגם אוהב מאוד להרצות ולעשות את ההרצאה שלי. ואומנות זה דבר שאני מאוד מעריך.
אז אתה מתכנן את החיים ליום של אחרי?
אני, האמת שכן, כן, אני חושב כבר על מה שיהיה אחרי זה, ואני יכול להגיד לך שכבר עכשיו אני מתחיל להעביר סדנאות, גם לחברות הייטק, גם למוסדות אקדמיים, וגם לארגונים של פיתוח מצוינות ופיתוח מנהיגות דרך העולם האולימפי שלי, שאני קורא לזה אולימפיק מיינדסט, וזה ממש מרגש.
אם יש ילד שחולם על קריירה כמו שלך, מה הטיפים הכי חשובים שאתה יכול להגיד לו?
שקודם כל שיחשוב על קריירה כמו שלו. ואם הוא לוקח השראה...
כמו שאתה הסתכלת על אריק זאבי ואמרת כזה, והגעת.
אני מציע לו באמת לדמיין. לדמיין את זה כל יום. כאילו זה כבר קורה. כאילו אנחנו כבר מדליסטים אולימפיים, כאילו אנחנו אלופי עולם. ויש בזה הרבה חוצפה, בלדמיין משהו שהוא כל כך רחוק ממך. אבל אם אתה מצליח לעשות את זה, ו... אתה עובד מאוד מאוד קשה, ומציב לעצמך מטרות קרובות והגיוניות, כדי לא להתייאש בדרך, אין סיבה שזה לא יקרה, כי אני ממש לא נולדתי עם המדליה הזאת, עבדתי קשה מאוד בשבילה, ואני חושב שאני הוכחה לכך שבאמת הכל אפשרי.
ואחיך נשאר בג'ודו?
אח שלי היום הוא מאמן, מאמן ג'ודו, יש לו בתי ספר.
די!
גם בירושלים, גם בבן שמן וגם בתל אביב, והוא ככה... עוזר לדור הבא להגשים את החלום שלו.
מה, בן שלי בן 3 בחוג ג'ודו, מה זאת אומרת?
כן.
ברור. הם עושים קפיצות צפרדיה, אבל...
זה הגיל של קפיצות צפרדיה, אבל בטח עוד שנה הוא כבר התחיל לעשות כניסות, ומה שצריך לעשות.
זה מדהים שזה באמת נהיה הספורט האולימפי שלנו. כאילו, מי ידע?
זה בגלל אנשים שבאמת, כמו שאמרתי, עשו את הפריצות דרך הראשוניות האלה, המדליות אולימפיות, וזה גרם לכל כך הרבה ילדים לרצות להיות חלק מהדבר הזה. וג'ודו זה ספורט שהוא הרבה, לא סתם הסלוגן שלו, ג'ודו זה הרבה יותר מספורט, כי יש שם משהו חינוכי, משהו שאני חושב שהאישיות שלי התעצבה דרך הספורט הזה.
באיזה אופן של ההתמדה?
היכולת, לא רק, היכולת להיות מאופק, היכולת לשלוט ברגשות שלך, אבל במקביל גם להיות מחובר אליהם ולהביע אותם. זה דברים שאם אתה לא עושה אותם, אתה לא ג'ודאי מספיק טוב.
אי פעם השתמשת בכוח שלך מחוץ למגרש?
אני לא חושב, אולי יהיה מישהו שיחשוב אחרת, אבל
נגיד,
לא.
נגיד, הלכת מכות עם חברים, מישהו יצבן אותך, בום, איפון.
בבית ספר, פעם כל הזמן היו מתגרים בי, ג'ודו, 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 ואז מישהו פעם אחת בא. והייתי חייב להראות לו שהג'ודו הזה זה לא סתם. אז עשיתי לו איזשהו תרגיל קטן, ואז הוא נפל על הגב, ואז כולם מחו לי כפיים. אף אחד לא התקרב אליי.
כן, לפעמים אין ברירה.
כן.
אורי ססון, מה אני יכולה לאחל לך?
רק להעריך את הרגע, להיות בריא, להמשיך להגשים חלומות.
אמן ואמן, ותמשיך להביא לנו כבוד.
תודה, יאללה, כיף.
תודה לך.